אתם מאזינים לנתיב אושר עם איטל נתיב, להבין כסף בקלות ולחיות חיים מאושרים.
שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט נתיב האושר. היום אנחנו הולכים לצלול למודל השקעה מיוחד בכל הנושא הזה של נדלן ונדלן בארצות הברית בפרט, והזמנתי לפה את גולן ספיר שהוא מנכ"ל ושותף בחברת ספיר ברנובסקי שמתמחים בהשקעות נדלן בארצות הברית. עשינו בעבר סרטון על השקעות נדלן בארצות הברית, תוכלו אחר כך לגשת לשם וככה לשמוע סקירה יותר רחבה על העולם הזה, אבל היום אנחנו הולכים להתמקד ככה יותר בתוך המודל הזה שנקרא עסקאות חוב. אלן גולן.
היי, מה העניינים?
בסדר, מה נשמע?
תודה שאת מערכת אותי, איזה כיף.
תודה רבה לך, תודה על הזמן שלך. אתה יודע, זה התקופה הזאת עכשיו של הריביות ומה שקורה עם הנדלן, גם בארץ, גם בחול, זה נושא מאוד חם ועל הפרק. וכן הייתי שמחה שתעזור לנו להבין יותר את התחום הזה. אתה תמיד מסכים ככה לתת מהזמן שלך, וזה מאוד מאוד מוערך. לעזור לנו ללמוד את הנושא הזה, כי מאוד חשוב שנבין, נלמד, נראה מה המשמעויות של הדברים. ובהקשר הזה אני אגיד דיסקליימר, שכל מה שאנחנו אומרים פה, כל מה שאנחנו נדבר עליו, זה רק לצורך השכלה פיננסית, זה לא מהווה לא המלצה ולא תחליף לייעוץ אישי. אז אם אתם עושים משהו בעקבות הפעולות האלה פה, זה על אחריותכם בלבד. אז גולן, בואי ניתן רגע איזושהי קודם כל סקירה קצרה למי שלא ראה את הסרטון הקודם שלנו, קצת עליך, קצת על החברה, מה אתם עושים, תן לנו ככה איזה כמה דקות על זה.
אז ספיר ברנובסקי חברה מאוד מאוד ותיקה, למעשה השותף שלי עוד הקים אותה בסוף 2007, והיא קיימת מעל 15 שנה, אני כבר משקיע בחברה מעל 12 שנה, ומנכ"ל ושותף מ-2014, אז הרבה מאוד שנים, חברה מאוד ותיקה, מתמקדת בתחום הבתים הפרטיים, זאת אומרת אנחנו לא סופרמרקט של עסקאות, אנחנו ממש שותפים בעסקאות עם חברה מקומית אחת בארצות הברית, משפחה שנקראת גארנר, חברת נדלן שהוקמה בראשית שנות ה-50, אמריקאים, ותיקים מאוד, מתמחים בתחום הבתים הפרטיים. לקחנו את החברה לכל מיני אפיקים לאורך השנים, נמצאנו את נושא המולטי סינגל, זאת אומרת מצד אחד היתרונות של השקעה פרטית בבית סינגל, אבל בתוך פורטפוליו, בתוך קבוצת השקעות עם בנק שמממן, ועסקאות מאוד יפות. לאט לאט נכנסו גם לנושא של לנד קונטרקט, שאנחנו בעצם מלווים לדיירים שלנו ונותנים להם את האפשרות לקנות את הבית מאיתנו, ובעצם אנחנו מקבלים ריבית קבועה, הפך את זה לעסקה מאוד שמרנית, מאוד סולידית, כי אנחנו רואים הכנסות מאוד יציבות, וגם נכנסנו לעולם של הסיניר ליבינג, שוב בתים פרטיים, שוב מישיגן, הכל במישיגן עם אותה גארנר, ואנחנו בונים פרויקטים של דיור מוגן, אמריקה מאוד מזדקנת. אני באתי משוק ההון, המון שנים לימדתי במכלל מינהל, יצאתי לשוק ההון במכלל מינהל, עבדתי בבנקים, ניהלתי חברת קרנות נאמנות הכי גדולה בארץ, ואני מנהל את החברה הזאת 10 שנים.
איזה כיף, איזה כיף לראות שמי משקיע, הפכת להיות ממש חלק מהחברה, ולא רק חלק מהחברה, מוביל אותה קדימה.
רוב הצוות שלי היה לקוחות שלי בעבר.
מדהים. טוב, זה אומר הרבה עליכם, איזה כיף.
כן, כן.
אז בפעם הקודמת שצילמנו, זה היה בערך לפני חצי שנה, ודיברנו גם על המצב הכלכלי בארצות הברית. האם משהו השתנה ככה בחצי שנה האחרונה מבחינת המצב בכלל, המקרו-כלכלה של ארצות הברית והנדלן בפרט?
שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי מה שקראינו במרץ עכשיו הגיע לשיא. זאת אומרת, במרץ דיברנו על זה שאנחנו רואים משהו מאוד מעניין, מאז הקורונה ארצות הברית סומחת במהירות, ייצר אינפלציה מאוד גבוהה, בשיא האינפלציה הגיע אפילו ל9%, וכדי לעצור אינפלציה מעלים ריבית. מה גורם את העלאת ריבית? הריבית בעצם מייקרת את הכסף, את האשראי. אני בתור יזם נדלן, אם יכולתי לקחת הלוואה ב5%, היום יתעלה לי 10%. אז הלוואה ניתה לי יקרה, אני לוקח פחות הלוואות, מצמצם הוצאות, מעסיק פחות עובדים, לעובדים יש פחות כסף, לאט לאט זה ממתן את השוק. אז המטרה בעצם, נגיד האמריקאי אלה הריבית, הגיע כבר ל5.5% בעלה האחרונה, שאני חייב להגיד שצפיתי במרץ שיהיו דלעות ריבית, אבל 5.5% זה באמת מאוד מאוד גבוה. ואנחנו רואים שבאמת האינפלציה באמת מתה, היא יורדת, היא מתכנסת לפחות מ3%, שזה היעד שלו. זה עוד לא בהכרח סוף העלאות הריבית, כי אנחנו רואים שהצרכן האמריקאי עוד לא נפגע. השכר לא יורד, הביקוש לעובדים מאוד מאוד גבוה, ועד שזה לא יקרה, אז לא תיגמר העלאות הריבית. אני מעריך שתוך חצי שנה, 9 חודשים, נראה את הריביות נעצרות בארצות הברית. מה שמעניין זה שזה לא פוגע, כרגע זה לא פוגע בשווקים, אנחנו רואים שהבורסה בארצות הברית עולה מתחילת השנה, ממשיכה לעלות.
מעניין.
חברות הייטק עולות. הנדלן נפגע בשוליים יותר במקומות שעלו מאוד חזק והיו מאוד אופנתיים, כזה מנהטן סטייל. אצלנו באזורים שאנחנו עובדים של הצברון הכחול, אנחנו רואים פחות פגיעה, להפך, אנחנו רואים שהמחירים עולים, השכירויות עולות. אפילו מעבר לזה, מכיוון שהריבית יקרה, פחות קבלנים לוקחים הלוואות, פחות התחלות בנייה, אז ההיצע נמוך, הביקוש נותר מאוד גבוה, חסרים בארצות הברית 4 מיליון בתים פרטיים. ובאזור שאני עובד מאות אלפים. אז כל בית שאנחנו מציעים לשוק מיד מוזכר, מיד נחטף. אנחנו כן רואים מעטה במחירות, אבל המחירים ממשיכים לעלות, זה מעניין, כי הביקוש מאוד מאוד גדול. אז בגדול אני מעריך שנמשיך לראות תקופה כזו, כמו שעכשיו אנחנו נמצאים, חצי שנה, 9 חודשים, אחריה נגיד יתחיל להוריד את הריבית, וזה ישפר את המצב.
אז אתם עדיין שמרנים בערכות שלכם, ולוקחים בחשבון שיכול להיות שתהיינה אולי עוד איזושהי העלאת ריבית כזאת או אחרת.
לא הופתע, לא הופתע, וזה גם ייתן במפר לשוק. זאת אומרת, מי שחושב ששוק המניות יעלה בלי הפסקה, זה כמובן שזה יכול גם לייצר, גם אחרי גל עליות, אפשר לראות מימושים, אנחנו רואים שהעליות הן רובן בחברות עם תחום ספציפי, חברות של צ'יפים, של IA למיניהם, וזה דברים מאוד באופנה, אבל זה לא בהכרח,
כן.
זה תמיד ימשיך כלפי...
יפה. אז אנחנו רוצים היום לצלול לנושא הזה של העסקאות חוב, ובעצם אנחנו יכולים לפגוש את זה משני כיוונים, יש גם את העסקאות חוב, שאנחנו כמשקיעים פרטיים יכולים לתת ליזמים, ועל זה תכף תרחיב, וגם מה שהזכרת מקודם, בעצם על אין קונטרקטים, נכון? שאתם כחברה למעשה נותנים איזשהו הלוואה לאדם שרוצה לרכוש את הנכס, אז למעשה יש פה שני אופנים לעסקאות האלה. אבל רגע לפני שנצלול לזה, בוא נעלה רגע רמה אחת, תזכור ממש ממש בקצרה את המודלים שיש מבחינת השקעות.
אוקיי, אז זו שאלה מצוינת, ואני חושב שזה שאת מקדישה לזה זמן, זה מאוד מאוד חשוב. אני אספר שלפני, ממש לפני שבועיים, נסעתי במונית בתל אביב, והנהג מונית, מה אתה מתעסק? הוא אמר לי, כן, השקעתי בעסקת חוב, קיבלתי 15% ריבית, ואמרתי לו, אתה יודע במה אתה משקיע, מה הסיכון, יש בנק לפניך, אתה חוב ראשון, אתה חוב שני, מה בטוחה, יש בטוחה, אין בטוחה.
אני כבר מתארת לעצמי את העיניים שלו ככה.
כן, זהו.
על מה אתה מדבר?
השיחה כבר הייתה פחות, הוא כבר פחות נהנה מהשיחה איתי. את יודעת, אני שואל, כי אני אדם סקרן וזה מעניין, ואני חושב שקודם כל אני מבין למה עכשיו יש הרבה מאוד עסקאות חוב, זה פשוט בגלל שהריבית גבוהה. אז רגע אני אגיד את זה מהמקום החיובי. ריבית גבוהה זה הזדמנות טובה לסגור כסף להרבה זמן, כולנו מבינים. זה גם החלק מהדרך של הבנק המרכזי להעט את השוק. הוא בא ואומר, מה את רצה להשקיע בבורסה, למה את רצה להשקיע בנדלן או בתעשייה? קחי את הכסף, שימי אותו בבנק, תקבלי ריבית גבוהה. כסף נשאר בבנק, הוא לא משקיע במשק, הוא לא משקיע במשק, המשק מת. זה אחת אז אנחנו יודעים שאם אני נותן, אם אני שם כסף בפיקדון בבנק, זה בעצם ההשקעה אולי השמרנית ביותר, אם אני מאמין בבנק, כן? בארצות הברית ראינו בנקים. עכשיו, מכאן מתחילות עסקאות חוב ברמות סיכון כאלו ואחרות. יש אגרות חוב שנסחרות בבורסה. המדינה שלנו היא מגייסת את החוב אחת הגדולות בארץ. זה שם אגרות חוב ממשלתיות. חלקם ארוכות יותר, חלקם קצרות יותר. ככל שהן ארוכות יותר, הן מסוכנות יותר. יש שם אגרות חוב של חברות שנסחרות בבורסה. כמובן שככל שרמת הסיכון שלהן עולה, הן נחשבות מסוכנות יותר מאגרות חוב ממשלתיות. זה עוד מדרגה. מכאן מתחילות ההלוואות הפרטיות. וזה מאוד מאוד באופנה בשנים האחרונות. גופים שעוסקים בנדלן, שעוסקים בתקשורת, שעוסקים בכבישים, בדרכים, ברכבות, הרבה מאוד באלטרנטיב אנרגי, זאת אומרת ביזמויות של אנרגיה תחליפית, אנרגיה ירוקה, הם צריכים מימון, ובמקום לקחת אותו מהבנק, הם מציעים, או מהבורסה, הם מגייסים חוב פרטי. ואנחנו הישראלים נחשפים אל אותו חוב פרטי. בחוב הפרטי
רק הזה... רק השבוע בפייסבוק, אני חושבת שראיתי איזה 3 הצעות כאלה להלוואות. אחד היה משהו, איזושהי חברת נדלן ישראלית, אחד היה איזשהו עסק שאפילו לא התעמקתי, זה היה נראה לי משהו הזוי, ואת השלישי אני לא זוכרת, אבל זה באמת פופולרי מאוד בזמן האחרון.
מאוד פופולרי עכשיו, כי הריבית גבוהה והיא מפתה, זאת אומרת, אם אני לפני שנה, אנחנו בונים פרויקטים של דיור לגיל השלישי בארצות הברית, אז אם לפני שנה את ההלוואה של בנייה הייתי לוקח מבנק ב6%, היום אני יכול לקחת נניח ב10%, כי זה הריביות היום, אז כבר יש תחרות, אז פתאום יכול לבוא אליך משקיע ישראלי ולהגיד, רגע, רגע, למה שתיקח את זה בארצות הברית? בוא, אני רוצה 10%, קח את זה ממני. עכשיו, אתה צריך לשאול את עצמך מה הביטחונות שיש לך. אז בעצם ההלוואות האלה עכשיו כבר הן מאוד מגוונות, מכיוון שהן עוסקות בהרבה מאוד ענפים, והן לא, אין להן רגולציה של הבורסה ושל הרשות לניירות ערך, הן לא מפוקחות, הן לא נסחרות בבורסה, ואז בעצם אתה צריך לשאול את עצמך כל מיני שאלות. בסוף אני נותן חוב לעסק, לחברה, לנדל"ן. שאלה ראשונה, כמובן, מה הריבית? שאלה שנייה, מה עם השיעבודים? האם אני שיעבוד ראשון? האם אני שיעבוד שני? ואם אני ולפי סוג השיעבוד, האם אני יכול להגיע אל הנכס אם חס וחלילה יקרה אירוע? וככל שהנכס, השיעבוד שלו יותר חזק, אני אצפה לריבית יותר נמוכה וההפך. ניתן דוגמה. חברת נדלן ישראלי, שנסחרת בבורסה בתל אביב, יש לה שתי סדרות של אגרות חוב. אחת משועבד, לאחת יש שיעבודים קניונים באזור ירושלים, ולסדרה השנייה אין שיעבודים. אותה חברה, אותה אגרות חוב לאותה תקופה. למי תצטרך לשלם ריבית יותר גבוהה? כמובן, זאת שאין לה שיעבודים. עכשיו בוא נלך שלב קדימה. אנחנו רואים הרבה מאוד הלוואות, אני עכשיו אלך לצד הכי קיצוני. בואו נניח שאני צריך לעשות פרויקט של 10 מיליון דולר. ובא בנק ואומר לי, אני אתן לך 70% מינוף, 7 מיליון דולר, ואתה תביא 3 מיליון דולר. אבל אין לי 3 מיליון דולר, יש לי רק 1.5 מיליון. אז אני מגייס חוב שני, חוב נוסף. לחוב הזה, וזה חשוב לי מאוד שתזכרו את המונח, קוראים מזנין. חוב שני הוא לא חוב בכיר. חוב מזנין, M. M, כמו המעליות באירופה או בארצות הברית, קומת ה-M, קומת המזנין, שנמצאת בין קומת הקרקע לבין הקומה הראשונה, והיא קומת הביניים. למה אנחנו קוראים להם מזנין, קומת ביניים? כי בעצם הבנק קודם אל ההלוואה של המזנין. בגלל שהיא הלוואה שנייה, בגלל שהיא יותר מסוכנת בהבנק, בגלל שהבנק הוא ראשון, ההלוואות האלה בדרך כלל מוצאות בריביות יותר גבוהות. בגלל שאנחנו כפופים פה לחוק הניירות ערך, וכפי שמיטל אמרה, אנחנו לא אומרים מספרים אלא לשם הדוגמה, ברור שההלוואה כזאת תהיה בריבית יותר גבוהה, אבל גם הרמת סיכון שלה יותר גבוהה. בואו ניקח אותו פרויקט של 10 מיליון דולר, בואו נניח שהפרויקט לא הצליח, ונאלצנו למכור אותו ב9 מיליון דולר. אז מה קרה? 7 מיליון דולר חזרו לבנק, מהדוגמה שנתתי קודם, ומתוך ה3 מיליון דולר הלוואות מזנים, רק 2 מיליון דולר חזרו. אז הנה יש לכם הלוואה, שאתם בראש שלכם בהלוואה, אבל לא כל הכסף חזר. אז לעסקאות חוב יש מדרגות. אז המזנין היא הקיצונית ביותר, היא הלוואה עם הרמת סיכון הגבוהה ביותר. באמצע יש הלוואות עם רמות סיכון יותר נמוכות, שיש להן בטוחות, החל מבטוחות בחירות, סוגי שיעבודים, מאחר ואנחנו עוסקים בנדלן בארצות הברית, אז אנחנו יכולים לראות גם את השיעבודים. אנחנו למשל יכולים לראות אם יש הערת הזרה, שהיא נחשבת בטוחה יחסית בחירה, ממורנדום, קוראים הכינוי שלה הוא מופה, היא תהיה ברמת סיכון יותר נמוכה. ובארצות הברית אפשר גם לשים לינס, ממש שיעבוד לכל דבר ועניין, אפשר לשים UCC1, UCC3, זה כל מיני רמות של בטוחות.
ואיך אני כמשקיעה יודעת להעריך את רמת הסיכון, איפה אני בשרשרת המזון הזאת, נקרא לזה ככה?
אני חושב שקודם כל צריך לשאול את השאלות, לשאול, לדעת בדיוק, קודם כל בוא לרגע נצא לדעת הנחה שכל מי שאנחנו שואלים אותו, הוא אמין, ועשינו את הבדיקה כמו שדיברנו לפני 50 שנה, והסתכלנו לו בלבן בעיניים, ועד ואני יודעים שגם זה עדיין לא מפתח, לא מפתח לשום דבר. אבל בוא בשלב הראשון, בוא רגע נניח שהמידע שבידינו אמין, ותכף נראה לך גם את זה, אפשר לבדוק, אבל בהנחה והמידע בידינו אמין, אנחנו שואלים שאלות בסיסיות. האם אני ראשון לחוב? מה הבטוחה? מה היכולת שלי לממש את הבטוחה? איפה הבטוחה נרשמת? בהלוואות בישראל אפשר לרשום את הבטוחה, ואנחנו עושים את זה בהלוואות בישראל, אפשר לרשום את הבטוחה ברשם השיעבודים, ברשם השיעבודים בירושלים, ואז הרשומה נרשמת ואתה יכול ממש לעקוב אחריה, לעקוב אחריה ולראות אותה. כמו משכנתא בישראל. בארצות הברית אין רשם כזה, ויש כל מיני בטוחות שאפשר להניח על נכסים. בבדיקה קלה שעולה 10-20 דולר, אפשר לראות מי הבעלים, אפשר לראות מי השיעבודים, לא בדיקות מורכבות, ואני בהחלט אומר שכדאי וצריך להיעזר בעורך דין שמתמחה בזה, הוא שואל את השאלות הנכונות, הוא מקבל את התשובות, והוא יכול להגיד האם הוא בדק, או פשוט לקבל מהחברה את הנוסח של השיעבוד. למשל, אנחנו בעסקאות מסוימות עושים, כמו שאמרתי, ממורנדום, מופה, אז התנאי שלנו שהכסף יעבור מחשבון נאמנות, זה שהנאמן רואה שהמופה התקבלה. אז כבר אנחנו יודעים, יש נאמן לעסקה, אחד. שתיים, המופה מגיעה חתומה על ידי נוטריון, נניח, בארצות הברית. שלוש, המופה הגיעה לארץ, הנאמן אישר את העברה של הכסף, אז אנחנו מבינים שיש פה תהליך מוסדר. אז זו דוגמה לשימוש בהערת הזרה. כנ"ל אפשר לשים שיעבודים. UCC1, אם אני שם כזה סוג של שיעבוד, אני רואה אותו רשום במרשמים בארצות הברית, ובעלות של כמה דולרים את יכולה להוציא אותו, עורך דין יכול להוציא אותו, זה מאוד מאוד פשוט. אבל בגדול הייתי שואל את השאלות. אני רוצה לדעת מה ההשקעה, מול מה אני משקיע, מה הבטוחה, האם יש בנק לפניי, האם יש משקיעים אחרים לפניי, מי ראשון לכסף, מה הסדר, ותמיד לחשוב על עסקה, לא רק מההיבט של כמה אני הולך להרוויח, אלא מה קורה אם היא נכשלת, ומה היכולת שלי להחזיר את ההשקעה או את מרבית ההשקעה, ומי יסייע לי בתהליך הזה. אז ככל שאנחנו, אני יודע שאנחנו לא חושבים על הדברים האלה כשאנחנו עושים פיקדון בבנק, אבל אנחנו בהחלט צריכים לחשוב על הדברים האלה שאנחנו עושים השקעה.
זה מעולה, וזה, אני מאוד שמחה שאתה מעלה את זה מהכיוון שלך. גם אחד הדברים שאנחנו צריכים לחשוב ולבדוק, דיברת על מי מסייע לי בתהליך הזה, כי הרבה פעמים אנחנו לא מבינים בכלל מה המשמעות של תהליך כזה, כי אם למשל קרה משהו לחברה, אני כמיטל שיושבת פה בארץ, מאיפה אני בכלל מתחילה להניע את התהליך הזה של לקבל אליי את הבטוחה של אותו חוב? מאיפה בכלל אני מתחילה לעשות את זה?
נכון. אז אולי אחד היתרונות שאני רואה בעסקאות יותר גדולות, זאת אומרת שיש בה קבוצה של משקיעים, המשקיעים יכולים להתארגן ביחד, ואז יש משרדי עורכי דין גם ישראלים שמתמחים בדברים האלה, והם יודעים לפתור, הם יודעים לפתור את לפתור את הבעיות האלה. שוב, ככל שהבטוחה רחוקה יותר, היכולת לייצר, לא רחוקה פיזית, אני מתכוון רחוקה משפטית, שיש לפנינו עוד גופים, אז היכולת שלנו בעצם לממש את הבטוחה הולכת וקטנה. מצד שני, זה היופי גם בחוב, כי אני לא תלוי לכאורה בתוצאות של העסקה. זאת אומרת, אם עשו את החישובים נכונים, אם התנהלו בצורה נכונה, בואו, 99% מהעסקאות הם ככה, אם התנהלו בצורה נכונה, ולקחו את החישובים הנכונים, ובנו את התוכנית העסקית נכון, ועוקבים אחריה, ויש פיקוח, ויש בקרה, אז אנחנו פחות תלויים בתוצאות העסקיות, אז פחות משנה לנו, הריבית עלתה, הריבית ירדה, יש קורונה, אין קורונה, יש סופה ביוון, גשם בספרד, שריפה בקרטים, אנחנו פחות תלויים בזה.
זאת אומרת, אם אני משקיעה באיזשהו פרויקט, ומצפה לקבל תשואה כזאת או אחרת בתום הפרויקט, פה למעשה יש לי איזשהו חוזה מול החברה, נכון? כלומר מראש מגדירים מה הריבית.
בדיוק, קודם כל יש חוזה מול החברה. כמו שאמרתי, רוב המקרים שנתקלתי, כן, גם נתקלתי במקרים אחרים, הלכנו יותר מדי פה לצד אולי השלילי, אבל ברוב המקרים שנתקלתי, החברות עמדו מאחורי ההתחייבות ושילמו את הריבית, והחוזה הוא בעצם חוזה שנותן ריבית, ואז המשקיע חוב נקרא לו, הוא פחות תלוי במה שקורה לפרויקט, בהנחה בפרויקט באמת בנה לעצמו, הוא גם לא הגזים במינוף שהוא לקח, וגם לא הכין עצמו קריות ביטחון, וגם החברה, למשל, אנחנו תמיד משקיעים גם בעצמנו, ויתרון בזה שאנחנו משקיעים גם בעצמנו, שיש עוד קרית ביטחון של בין בעל החוב או המשקיע לבין הנכס, יש עוד קרית ביטחון שמקסימום החברה היא זאת שנפגעת, מין עוד קרית ביטחון. זה דברים שאפשר למדוד אותם. אבל היתרון, שהמזג אוויר פחות משפיע, המזג אוויר העולמי, הכלכלי פחות משפיע.
האם לדעתך זה פחות? נותן רמת ודאות גבוהה יותר למשקיע מאשר במודלים אחרים?
ללא ספק, רמת הוודאות היא הרבה יותר גבוהה, אולי גם פה הדאונסייד של העסקה, כי אתה לא שותף לרווח. זאת אומרת, אם ניקח את הדוגמה, שוב פעם אותו עסקה ב10 מיליון דולר, בוא נניח שהוא מכר אותה ב13 מיליון דולר, בסדר? אז הוא הרוויח 3 מיליון דולר, על הלוואה של 3 מיליון דולר, הוא עשה כמעט 100% תשואה, אז הוא מחזיר את ה3 מיליון דולר של החוב, והם לא שותפים לרבע, והוא הרוויח 100% כמעט על אפס כסף, בדוגמה, ניקח את הצד החיובי שלו. אז ליזם זה טוב מאוד שיש לו מלווים, כמו משקיעי חוב נקרא להם, כי הם לא שותפים איתו ברווח. למלווים זה טוב, כי הם לא שותפים ברווח, כי הם להם סיכון, היא לכאורה. וכל עוד הם יודעים לקמת הסיכון, ואם הרמת ריבית עולמת, אז כמובן ש... כמובן שהעסקה היא הגיונית. אני חושב שמה שחשוב פה לעשות אולי מיטל, זה תיאום ציפיות. זאת אומרת, אם תבוא אליי עם עסקת חוב, תראה, אם תבוא אליי עם עסקת און, ברמת ריביות היום של 15%, אני אבחן, אגיד אפשרי וראיתי. תבוא אליי עם עסקת חוב של 15%, אני אשאל שאלות.
כן.
אני מבין שעבור 15% בחוב, אני כנראה נכנס לסיכונים, ואני ארצה לקמת אותם. בסדר? זאת אומרת, אני בהחלט חושב שלכל רמת ריבית שמוצעת, יש גם איזושהי רמת בטוחה שהייתי שם מולה, אני לא נכנס פה לייעוץ.
כן, ובאופן כללי, ככל שרמת הריבית או התשואה היא גבוהה יותר, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שכנראה גם רמת הסיכון היא גבוהה בהתאם.
בהחלט, בהחלט.
שאלה ככה שעולה לי, כי דיברנו שעוד דרך לתת הלוואה ליזם או לחברה, זה למעשה דרך הבורסה, דרך אגרות חוב. למה שאני החליט ללכת בדרך הפרטית ולא דרך הבורסה שלכאורה, לכאורה זה יכול לגרום לי להרגיש כאילו יש איזשהו פיקוח?
אז קודם כל הבורסה היא באמת מאוד רגולייטד, זה להפך, אני מסכים איתך לגמרי. כדי שחברה תוכל להנפיק איגרת חוב בבורסה, היא צריכה דוחות כספיים, היא צריכה תשקיף, היא צריכה, יש אגרות, יש תהליך רישומי, יש בקרה, וזה נהדר, אני חושב שזה דבר נהדר. מאידך לא, הרבה מאוד חברות לא יכולות לעבור את הויה דולורוזה, את התהליך המורכב של להכין תשקיף ולהחזיק חברה ציבורית עם דוחות רבעוניים וועדות השקעה ודירקטוריון, זה עולה המון כסף. יש עסקאות שהן לא מספיק גדולות כדי שהן יוכלו להיות מונפקות בבורסה, או עלות של הנפקת הבורסה, של הנפקה ולהחזיק חברה בורסאית יקרה מדי והיא לא כלכלית לאותן חברות. הרשות לניירות ערך מאפשרת כל מיני אפשרויות לעשות חברות שהן לא נסחרות בבורסה, ולכן למשל נתנה את מגבלת הניצאים, היא באה ואומרת בסדר, אני מבינה שאתם לא רוצים להוציא תשקיף, אני מבינה את זה, אז אני מגבילה אותך ב-35 ניצאים, לא משקיעים, היא מקפידה, ניצאים, זאת אומרת, ברגע שאני אומר לך, תשמעי, זאת עסקה לקנות פרויקט של בתים במישיגן, כללי, אבל אם אני אומר לך, זה ייתן לך 10% תשואה ורנט כזה ותשואה כזו ומחירים כאלה, זה הופך להיות ספציפי, הרשות אומרת, תספור 35 ניצאים. הצעת ל-35, גם אם אחד אמר לך כן, זהו, אתה לא יכול להציע יותר.
אז גם בהלוואות חוב, אנחנו
אותם כללים, אותם חוקים, כן. אז הרשות מאפשרת, היא גם מאפשרת להקים קרנות שמיועדות למשקיעים כשירים. יש כללים כמובן מה זה משקיע כשיר, אז היא מאפשרת למשקיעים כשירים להיכנס. ואז היא מאפשרת בעצם לגופים שצריכים מימון, אבל לא יכולים לעבור דרך הבורסה, לעבוד דרך המגזר הפרטי, הלוואות פרטיות. אגב, אני ראיתי הלוואות פרטיות גם של מיליארדים שלא עברו דרך הבורסה, שגופים מוסדיים לוקחים, אבל הם כבר משקיעים קשירים, והם יודעים, יש להם את הכלים, יש להם אנליסטים, יש להם רואי חשבון, יש להם עורכי דין, והם יודעים לבחון את העסקה. אני חושב שהרוב העסקאות שהמאזינים שלנו יתקלו בהן, יהיו עסקאות קטנות יותר, שלא כלכלי להן להיכנס לבורסה, וגם מגוון שלהן יכול להיות מעניין. אגב, אנחנו מדברים פה, אני עוסק בנדלן, אז שואלת אותי על ענייני נדלן, אבל זה יכול להיות גם על, כמו שאת אמרת בעצמך, זה יכול להיות על alternative energy, על מים ביובים, חשמל, תחבורה, כבישים, רכבות. אני כבר ראיתי הלוואות חוב במגוון עצום של עסקאות שלא עברו, דרך המוזיא.
בוא ניתן איזה צ'קליסט רגע מסודר, מה אני כאדם הפרטי, כמשקיעה, למה לשים לב, מה לבדוק, כשאני נתקלת באיזושהי הצעה כזאת.
אני חושב שקודם כל דבר ראשון הייתי רוצה לראות את מבנה ההסכם, זאת אומרת לראות מה ההסכם. הרי בסופו של דבר תדמיינו שלקחתי חוב, קיבלתי איגרת חוב. בסדר, עכשיו בוא נדמיין את האיגרת. הצ'קליסט שלך יהיה האיגרת, אוקיי? יש לנו איגרת ביד, והיא אומרת, אוקיי, הלוואה היא לעסקה זו וזו. הריבית היא ככה וכך. הבטוחה היא כזו. המח"מ, מה משך העסקה? מה קורה אם יש שחרור? מה הריבית אם יש שחרור? מה הבטוחה? האם יש נאמן לעסקה? האם אין נאמן לעסקה? מה סוג הבטוחה? איפה היא מונחת? איפה אני יכול לראות אותה? איפה אני יכול לבדוק אותה? זאת אומרת, אני חושב שיש פה 7 או 8 צ'קליסט או ויז שאני צריך לסמן באותה איגרת. once אני סימנתי את כולם, ואני מבין אותם, ואני מצליח להבין את הסיכון, ושאלתי השאלות הנכונות, וקיבלתי התשובות הנכונות, אז אני יכול לקמת את הסיכון. והשבע, שמונה שאלות האלה שעכשיו אמרנו, זאת אומרת, מה העסקה ומה היא משקיעה, האם יש הלוואות אחרות, מי המלווה, האם יש בנק, מה הבטוחה, איך היא נרשמת הבטוחה, מה זמן ההשקעה, אני חושב שזה השבע, שמונה שאלות העיקריות, אני חושב שזה הצ'קליסט הבסיסי שממנו.
וגם אני... איפה אני במדרג עם מלווים כן, אחרים?
כן, איפה אני במדרג, ובואו אל תשכחו שאתם מקבלים בסופו של דבר חוזה ליד. לעזר באנשי מקצוע שיקראו, אתם יכולים לעזר בעורכי דין, אתם יכולים לעזר באנשים שעוסקים בתחומים האלה ויכולים לסייע לכם.
אפילו באנשים. ממש ממליצה בחום לעשות את זה.
אני אישית עושה אחרת, אני לא יודע לעשות אחרת. אני מבטיח לך שאני קורא, אני יכול להגיד לך שאני, כשאני... את הרבה מאוד יזמים ישראלים, עד שהם כבר מקבלים הלוואה מבנק אמריקאי, הם רצים וחותמים. אבל אני כבר מאוד מאוד מנוסה, ואני קורא, וההלוואות האלה יכולות להיות 100 עמודים. בסדר? אני קורא מילה במילה, מתווכח הכל סעיף והכל זה, ועדיין אני מעביר את זה דרך עורכי דין, עם כל הניסיון שלי, ואני אפתיע אותך, ואפילו מאתמול בלילה, עורך דין שלנו אירון, שלחתי לו הסכם, חצי מההסכם יחזיר לי עם תיקונים. חצי מההסכם יחזיר לי עם תיקונים. אז לא, בואו, לא צריך לרוץ. אם העסקה לא נראית לכם, לא מתאימה, אני חושב שאולי מיטל זה אולי יתאים. לא לעשות. לא לעשות. אני חושב שהדיסוננס מהפסד הוא הרבה יותר גדול מהנאה מהרווח. גם מותר לא לעשות לפעמים, ולא קרה שום דבר.
מעולה. וגם בעצם אצלכם, יש לכם גם... עסקאות כאלה וגם עסקאות כאלה, נכון? למעשה אפשר ליהנות מכל
העולם. אנחנו מאוד מגוונים, גם אנחנו במסגרת הניצאים, בחוק ניירות ערך אפשרנו להיכנס בחוב ישיר, כמו שאמרת, יש לנו גם חוב ראשון וגם חוב מזנין, אני חושב שאולי עסקה מעניינת שיש לנו והיא שונה, והיא נוגעת לא נוגעת בנושא, זה עסקאות הלנד קונטרקט, הזכרת את זה במילה קודם.
תן לנו על זה איזה בריף קצר.
כמו שאתם יודעים, החברה שלנו עוסקת הרבה מאוד שנים, בקניית בתים, אנחנו קונים קבוצות של בתים, מכניסים את זה לתוך פורטפוליו, תיק של בתים, זה מייצר פיזור. בשנים האחרונות, החברת ניהול נכסים שלנו, גרנר, הוציאה רישיון לברוקר משכנתאות, הם באים לדייר ואומרים לו, תשמע, במקום לשלם שכר דירה, בוא תקנה את הבית. בוא נניח שהוא לא יכול לקבל משכנתה בארצות הברית, בארצות הברית משכנתה היא מדירוג מסוים, נניח קוראים לזה פייקו, בוא נניח מספר מסוים. נניח הוא לא יכול לעמוד בדיוק במספר הזה. אז אנחנו באים ואומרים לו, בוא, אנחנו ניתן לך את המשכנתא, אנחנו מעבירים אותו תהליך חתמות כמו בנק לכל דבר בעניין, אבל גובים ממנו ריבית הרבה יותר גבוהה. אנחנו גם דורשים ממנו לשלם down payment, זאת אומרת הוא כבר משלם על הבית, אז יש לו מה שנקרא skin in the game, יש לו הבית שלו, אכפת לו מהבית, הוא לא רוצה להפסיד אותו, הוא כבר שם כסף, הוא משלם לנו ריבית וקרן, ואז בעצם אנחנו לוקחים פורטפוליו של הרבה מאוד בתים כאלה, שכולם משאירים לנו כל הזמן ריבית וקרן, זה הופך את העסקת נדלן למאוד מאוד יציבה. כי בעצם, מה שלא אמרתי, שאנחנו שומרים על הטאבו, מה שבאנגלית קוראים הדיד, נשאר בידינו. אז מה קורה פה בעצם? הקונה משלם ריבית, אם הוא לא משלם, הבית הוא שלנו, אני מוציא אותו יחסית בקלות החוצה מהבית, וכל עוד הוא משלם, אז יש לנו גם עליית ערך, כי אנחנו סוגרים איתו מחיר מראש, אני לא יכול להגיד מה, כדי לא לעשות, לעבור פה על חוק ניירות ערך, אבל אנחנו סוגרים איתו מחיר גבוה מהמחיר שקנינו, סוגרים איתו ריבית קבועה, והנה, יש לנו עסקת נדלן, סולידית, שמרנית, משלמת באופן קבוע, נדיר מאוד שמייצרים בעיות, כי חשוב להם לשלם בזמן, לעמוד, ואז הדירוג אשראי שלהם עולה. ביום מן הימים, אם יוכלו לעמוד בדירוג אשראי למשכנתא רגילה, שהיא יותר זולה ממה שאנחנו כמובן ניקח מהם, ואנחנו עוזרים להם, אגב, יש לנו גם מחלקה למשכנתאות רגילות, שם בארצות הברית, עוזרים לו לקבל את המשכנתא הרגילה, והוא יוציא את המשכנתא מאיתנו, ובזה תיגמר העסקה.
מעניין.
אז ככה בונים, ועשינו זה כבר, אנחנו כבר עושים את זה 4 שנים, השותפים שלנו עושים את זה משנות ה-60, הפך לעסקת הנדלן מאוד מאוד שמרנית, קבועה, יציבה, היא לא מדהימה בעליית הערך שלה, וזה אולי היופי שלה, אבל היא רשומה היטב, מחלקת יפה, יציבה מאוד, ובעולם שכמו שדיברנו עכשיו, על כל כך הרבה מקרים שיכול להיות... דיפולטס ולהתבאס מעסקה, עסקה לא מבאסת, עסקה כיפית, מאוד שמרנית, מי שיבוא ונספור אותו כניצה, אז גם ממש נוכל להיכנס לו למספרים, ותראו שהמספרים נעים, והבטוחה של נכס שבשום בטאבו זה חשוב מאוד.
כן. זה כיף שיש כל מיני אפשרויות לגוון את תיק ההשקעות שלנו, ולא לשים מה שנקרא את כל הביצים בסל אחד. וכן, אני אזכיר שנורא חשוב להבין את המשמעות של כל עסקה, של כל השקעה, תראו איפה זה פוגש אתכם, גם ברמה הפיננסית, גם ברמה האישית, תעשו את הבדיקות שלכם, ותראו שזה באמת ככה מסתדר לכם מכל הכיוונים, מכל ההיבטים. אז גולן, קודם כל, תודה ענקית. הבהרת לנו את אחד המושגים שהם הרבה פעמים ככה לוטים בערפל, כי זה נשמע מאוד סקסי ומאוד מגניב, ומשלמים מריבית קבועה. אז דיברנו גם על המשמעויות הטובות, גם על המשמעויות הפחות טובות.
מה להיזהר.
ממה להיזהר, וזה כיף ככה שאתה שם את כל הדברים על השולחן. ובכלל, מכל פעם שאנחנו נפגשים, אני למדה יותר, ומרחיבה ככה יותר את האופקים. אז תודה רבה על הזמן שלך.
הלך על הזמן שלך.
ואני מקווה שיהיה לנו ככה עוד סשן מעניין, על עוד איזשהו נושא, ונמשיך להרחיב את הידע ולהנגיש אותו לקהל.
בכיף, בכיף.
אז תודה רבה לך ותודה רבה לכם שהייתם פה איתנו, שצפיתם, האזנתם. אם יש לכם שאלות, אם משהו מהדברים האלה פוגש אתכם, מעניין אתכם, אתם רוצים לשאול, תשאירו פה בתגובות, אנחנו נשמח לענות לכם על זה. תנו לייק אם אהבתם ושתפו את זה עם אחרים. תודה רבה לכולכם.